שלום וברכה, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת יתרו, והגענו ליד, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות. כך דורשים חז"ל וכך מפרש רש"י בשיר השירים את הפסוק הנפלא הבא: שני שדייך כשני עופרים תאומי צבייה, הרועים בשושנים. שני שדייך על שם הלוחות, תאומי צבייה שהן מכוונות במידה אחת, וחמישה דיברות על זו וחמישה על זו מכוונים דיבור כנגד דיבור. הפתעה, בדרך כלל אנחנו לומדים את הדיברות לוח ימין ואז הלוח השמאלי. והנה באים חז"ל במחילתא ואומרים לנו את החידוש המופלא והיפהפה הזה על שני שדייך. השדיים הם מה שמניק, מה שנותן לנו את הכוח לחיות. ולא סתם מה שמניק, החלב שמניקה אימא, ובעצם דם שנהפך לחלב, כמו שכולנו יודעים, והוא המזון שכל הזמן מתחדש, הוא אינסופי, הוא המקור עצמו. כיצד הוא מופיע, החלב הזה? הוא מופיע רק על ידי התערותא דלתתא. הוא מופיע רק אם אימא רוצה לתת את החלב, אבל היא לא יכולה לתת אותו אם אין תינוק שינק אותו. אני לא יודע, בהרבה שפות לבייבי קוראים תינוק, תינק, כדי שלאימא יהיה מה לתת. התפקיד שלך הוא תינוק. וכשאתה יונק, אתה בעצם הופך את הדם האטום הזה לחלב שניתן ומחיה ומחיה ומחיה. ולפעמים כשהתינוק ישן קצת, לפעמים כשאין לו כוח, אז אמא צריכה לעורר אותו. זוכרים מההנקה? אמא צריכה לעורר אותו, ואז כשהוא מכניס את כל פיו, הוא מקבל את החלב הטהור הזה, את התורה הזו של דבש וחלב תחת לשונה. כמה נפלא שאת עשרת הדיברות רואים חז"ל כשני שדייך, כשני עופרים תאומי צבייה, הרועים בשושנים. כדי להבין את עשרת הדיברות הם מבקשים שדווקא לא נקרא אותם כך, אלא שנקרא אותם במאוזן. והם מסבירים את עצמם. בואו נלמד את המדרש הנפלא הזה לכבוד עשרת הדיברות. כיצד ניתנו עשרת הדיברות? חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. כתיב אנוכי השם אלוקיך, וכנגדו לא תרצח. מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך. משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה והעמיד לו אי כונות, דיוקנים, פסלים של עצמו, ועשה לו צלמים והטביעו לו מטבעות עם הדמות שלו. לאחר זמן כפו לו עיקונותיו, שברו את הפסלים, שיברו לו צלמיו וביטלו לו מטבעותיו ומיעטו בדמותו של מלך. כך כל מי שהוא שופך דמים מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך, שנאמר שופך דם האדם וכולי, והאדם דמו יישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם. יודעים מה הרעיון של המאוזן הזה? בלוח הימני מתואר הבורא יתברך. ובלוח השמאלי מתואר מבשרי אחזה אלוקה. גם שם מתואר הבורא יתברך. דמותו מתוארת שם. היכולת לקיים מצוות אנוכי השם אלוקיך עוברת דרך הכלים שלנו פה. אנחנו מבינים מה זה לא תרצח? לא תרצח זה לפגוע בדמותו של המלך. אומרים כאן חזן, יש רציחה שהיא ביד, יש רציחה שהיא בחרב, יש רציחה שהיא בפה. שאם ביזו אותי, אבל זה לא. ועל זה בא בן עזאי ואומר, אבל אתה יודע שאתה ממעט בדמותי כאשר אתה מבזה אותו? למה אתה רוצה לבזות אותו חזרה? כי הוא מבזה אותך. זאת אומרת, מבחן האגו והשאלה האם אנוכי השם אלוקיך, או שחלילה אתה הוא הקובע את העולם, נמצא בשאלה שלך מהו היחס שלך אליי. לא מהו היחס שלך אל האינסוף, אלא מהו היחס שלך למי שנברא בדמותו. כמה זה עמוק. וממשיך המדרש. כתיב לא יהיה לך, וכתיב כנגדו לא תנאף. מגיד הכתוב שכל מי שעובד עבודה זרה, מעלה עליו הכתוב כאילו מנאף אחר המקום. ובמדרש אחר מופיע ההפך. מגיד לך הכתוב שאם נאפת ולא תנאף. נאיפה של איש ואישה אשת רעך. שאם נאפת מעלה אני עליך כאילו אתה עובד עבודה זרה. דבר לא יאמן. אם פגמת בדביקות, באישות של חברך ושל אשתו. אתה יודע מי פגמת? פגמת באיחוד של הקדוש ברוך הוא והעולם. כי שני אופרים תאומי צביעה. מאוזן. את הכוח להבין את האלוקות. אפשר להבין רק מדמותו של מלך. איך הוא אומר ליוסף לאשת פוטיפר? לחטאתי לאלוהים. המדרש ממשיך במאוזנים. כתיב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. וכנגדו כתיב לא תגנוב. איך זה קשור? לא תישא, הכוונה היא לא להישבע בשם השם לשווא. מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב בסוף בא לידי שבועת שם. ושלא נתבלבל, זה נדמה כאילו זה קצת רחוק, כי כיוון שהוא גונב הוא צריך להישבע בבית דין, וכיוון שהוא נשבע בבית דין אז הוא נשבע לשקר. מי שהוא גונב בעצם החליט שבסתר הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. איך לתארים חז"ל בביטוי נפלא? שיהודי לפני שגונב פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הפעם אל תעזוב אותי. הפעם תהיה איתי פה לבד, שאני לא אשאר לבד. רוח השטות הזאת של הגניבה באה מההבנה שיש השם. הוא לא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא פונה אליו ומתפלל שיצליח מגניבתו. ובא מההבנה שיש השם, אבל עכשיו זה כתב עליו הגניבה הזאת, הוא גנבתי. כדי לצאת מההסתבכות, אני גם כתב עליו שאני אשבע לשווא. זה היה עם עוד דברים קטנים, ועוד דברים קטנים. כתיב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ומה זה בא? כתיב לא תגנוב, מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב לסוף בא לידי שבועת שווא. שנאמר הגנוב, רצוח ונאוף וישבע לשקר. כתיב זכור את יום השבת וקדשו, וכנגדו כתיב לא תענה ורעך עד שקר. מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לשישה ימים ונח בשביעי, שנאמר, ואתם עדי נאום השם, ואני עד. זה דבר מדהים. מי שלא נח בשבת, זה לא מי שלא הולך לישון בשבת. מי שלא מקפיד על אי איסור מלאכה בשבת. מי שלא נח בשבת, זה מי שלא מבין שבעצם עיקר כל עניינו בעולם הוא לשבות, כי הקדוש ברוך הוא שבת. לא רק לא לעשות מלאכה, אלא לנוח בשבת ולדעת שבעצם, בעצם, בעצם כל העבודה, כל העשייה, כל מלאכתך, כל מה שנעשה שישה ימים, נובע מהכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אחרת כדאי לתפוס עוד קצת עבודה, עוד קצת מלאכה. ששת ימים תעבוד, יהיה כתוב פה בעשרת הדיברות, ועשית כל מלאכתך. ואיך יתארו חז"ל? כל מלאכתך, כלומר במוצאי שבת לא נשאר מה לעשות. כך תיכנס לשבת, כאילו כל מלאכתך עשויה. ובזה אתה מעיד שהקדוש ברוך הוא שבת. ואיך אתה חס ושלום מעיד שלא הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? אם אתה מעיד עדות שקר על חברך, איך זה קשור? כשאתה מעיד עדות שקר על חברך, אתה עוד פעם ממעט בדמות המלך. אתה רק לוקח את הסיפור של X, ואולי מעדיף את זה, לוקח את זה. לא שביטתו של הקדוש ברוך הוא, לא ההרמוניה שקבע הקדוש ברוך הוא בעולם היא הקובעת. אתה הקובע. ולצורך ההסתדרות שלך פה בעולם, אתה מעיד לזה עדות שקר. את זה מורח מפה, את זה מסדר מפה, אתה המנהל פה. זכור את יום השבת. דע לך שיש בעולם שביטה, הרמוניה, ומי שמנהל את העולם. והאחרון והחמישי, וזה מדהים. כבד את אביך ואת אמך כתיב מימין, וכנגדו כתיב לא תחמוד. הרי השאלה הבסיסית היא שכבד את אביך ואת אמך לכאורה לא שייך ללוח ימין, כי כבד את אביך ואת אמך זה בן אדם לחברו. אבל הוא נמצא בלוח של בן אדם למקום. וכנגדו כתיב לא תחמוד. מגיד הכתוב שכל מי שהוא חומד סוף מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד למי שאינו אביו. אתם יודעים כמה קשה לכבד את אביך ואת אמך? אתה יודע למה? כי כולם בני אדם. כי גם הוא טועה. כי יש ביטוי קשה מאוד שמופיע בכמה מקומות. מה אני השם שהוא החליט שאני צריך לבוא לעולם? מה לי לזה לך? מה זה לא תחמוד? לא תחמוד אומר לא לא למעוף. לא לרצוח, לא לענות, כל זה פה דובר. לא תחמוד זה רק לא לרצות את אשת רעך. איך אני יכול? לא לרצות את בית רעך. לא לחמוד בכלל במחשבה. איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר להגיע לזה? שני שדייך כשני עופרים. מי שיש להם בעולמם אביך ואימך. מי שיש להם בעולמם היררכיה שדרכה הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם. הכרת הטוב. הבנה שיש משהו שהוא שלי ויש משהו שהוא לא ממני. הוא מהקדוש ברוך הוא. הוא מופיע דרך בשר ודם, אבל הוא לא ממני. ואני צריך לכבד את מה שדרכו זה מופיע. כשאני מבין את זה, אני יכול להבין את לא תחמוד. כל כך קשה להגיע בפועל ללא תחמוד. אבל כשתגיע ללא תחמוד, או כשתגיע לכיבוד אב, זה אחד מול השני. זה יניע את זה. זה ידמה את זה. לא עשיתי כלום. רק חמדתי. רק רציתי. שום דבר לא עשיתי. אבל אתה יודע מה עשית באנרגיות האלה, אתה יודע מה עשית במחשבות האלה, אתה יודע איך המחשבות שלך יוצרות מחשבות אולי אצל הצד השני, מה זה גורם למי ש... הכבד את אביך ואת אמך עומד מולו תחמוד. ושוב בלשון, מי שהוא חומד, סוף מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו. הוא מכבד למי שאינו אביו. כי כיוון שהוא חומד, אז גם הבן שלו לא מרגיש מחויב באמת, רק חומד. ובהמשך שהוא מחויבות. שני שבייך כשני אופרים תאומי צביעה. וכך ניתנו עשרת הדיברות חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. כדי ללמדנו את הרעיונות הגבוהים ביותר והעמוקים ביותר שחקוקים בליבו של האדם, של אמונה אינסופית, של רצון ויכולת להשתחרר מעבודה זרה, של כל הדברים שמופיעים בלוח הימני. מבחן המעשה שלהם מופיע בדמויות שמשיו של המלך. ולא תרצח על כל גרורותיו תוכל להגיע לאנוכי השם. וכך כל עשרת הדיברות זה אמור זה. יום טוב, שנזכה לקבל תורה בשמחה ובאהבה.